והכתיב דרשו השם בהימצאו, אתם ביחיד אחה בציבור, ביחיד אמת, המרבה ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. ביחיד נגזר, נקרא גזר דין של אדם בימים הללו. גם אם נגזר חלילה על אדם דברים קשים מאוד, בימים האלה עשרת ימי תשובה, נקרא גזר דינו, הוא יכול לתקן את הכל. מאיפה זה נלמד? ויהי כעשרת הימים ויגד השם את נבל. הקדוש ברוך הוא לפני שהורג את נבל הכרמלי, הוא מחכה לו 10 ימים. מהי 10 ימים? מה יביטו? למה צריך לחכות דווקא 10 ימים? שואלת הגמרא. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב כנגד 10 לגימות שנתן נבל לעבדי דוד. אמר רב נחמן ברבוע, אלו 10 ימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים. אז זה מה שאמרתי לכם בעל פה. הקדוש ברוך הוא חיכה, אומר רש"י, 10 ימים לנבל הכרמלי שישוב בתשובה, וכיוון שהוא לא שב, כיוון שהוא לא חזר בתשובה, אז לא היה מה לעשות איתו, ולכן הוא מת, ולכן הוא עבר מהעולם. 10 ימי תשובה ספוגים בפרשה הזאת, נטייל בה קצת, נלמד קצת את הנקודות שיש בה עם דברי חז"ל שעליה, וננסה להבין את מהות הימים. הפרק הזה מתחיל, פרק כ"ה, יש הסוגיה שבה נבל כרמלי מופיע. הפרק הזה, פרק כ"ה בשמואל א', שעוסק בקשר בין נבל לבין דוד, הוא מתחיל בסוגיה מאוד כואבת. וימות שמואל ויקבצו כל ישראל ויספדו לו ויקבעו בביתו ברמה, ויקום דוד וירד למדבר פרן. הפרק הזה, פרק כ"ה, הוא פרק השבר הגדול ביותר בספר שמואל, כי ספר שמואל זה הספר שבו הגיע נביא מיוחד מאוד במינו, והעביר את עם ישראל ממצב של שופטים, ממצב שבהם אין מלך בישראל, מצב שבו כל אחד ואחד עוסק בעצמו, בפרטיות שלו, ממצב של שופטים למצב של מלכות. זה קרה על ידי הנביא המיוחד הזה, על ידי שמואל. והנביא הזה מת, והנביא מתאר, ויקבצו כל ישראל ויספדו ויקברו בביתו. כל עם ישראל מגיע אל ביתו של שמואל לספוד לו, להיפרד, כמו שראוי, מאדם גדול שנתן והעניק המון לעם ישראל. יש שניים בעם ישראל שלא משתתפים באבל הכללי הזה. יש שתיים בעם ישראל שלא שותפים באבל הלאומי של עם ישראל על מותו של נבל הכרמלי. האחד זה דוד המלך. דוד המלך יורד אל המדבר. זה מאוד מובן למה הוא יורד אל המדבר, כי בפרקים האלה שאול רודף אותו. שאול מבקש להמיתו. שאול רוצה להרוג את דוד מסיבות שונות. הוא חושב שהוא מרד במלכות. יש איזו מציאות מורכבת שהעם מעריץ את דוד ולא את שאול. יש פה איזו בעייתיות. יש פה איזה דבר שהוא מורכב, שהוא חסר, ולכן דוד המלך יורד אל המדבר. עוזב בעצם את המקום הבטוח והמוגן, ודוד המלך לא יכול להיות שותף באבל הלאומי הזה על מותו של שמואל. אבל ישנו עוד אדם אחד שלא נמצא ברגעים הגדולים הללו של מות שמואל ובמספד הלאומי הזה, ואיש במעון ומעשהו בכרמל, והאיש גדול מאוד ולא צון 3,000 עיזים, והיא בגוזז וצונו בכרמל, ושם האיש נבל ושם אשתו אביגיל. יש עוד איש אחד שלא יורד לאבל הלאומי הזה ולא שותף איתו, והשאלה למה? דוד המלך בורח בגלל שאם הוא יישאר שם הוא ימות. למה נבל הכרמלי לא שותף עם כל עם ישראל? זה לא רק שהוא לא שותף, הוא עושה יום, כן, הוא עושה יום חג, הוא גוזז את צונו. למי שיש הרבה צון, אז הרגעים הגדולים שאדם פוגש את השפע הגדול של הצון, של הבקר, של מה שיש לו, זה יום גזיזת הצון. הוא לוקח מהצון את החומר גלם, וזה הרגעים שבהם הוא פגש את כל הברכה האלוקית כלפיו, איתם הוא ממשיך הלאה, מוכר אותם, מגלגל כספים, מקבל עוד ועוד ועוד, ומי שיש לו הרבה צון עושה יום חג ביום הזה. וביום שכל עם ישראל אבל, כל עם ישראל בוכה על פרידתו של גדול דור, נבל הכרמלי עושה מסיבה. הוא לא רק שהוא לא שותף ונשאר בבית, אלא עושה איזו חגיגה גדולה, השאלה למה. יש פה מצד שמאל, זה מה שאנחנו רוצים לברר. מצד שמאל יש פה מדרש שמואל, אתם רואות בדף המקורות שצמוד. ועמוד שמואל, אין דברים אמורים אלא על עניינו של נבל. הפרק מחולק בצורה כזאת, שעל מותו של שמואל הנביא יעסוק בפרק כ"ח. בצורה ארוכה, במספד, במי זה שמואל, מה התגובה בעם. זה אירוע לא שולי. אבל בפרק כ"ה, הפסוק הזה אומר המדרש, הוא בשביל שנבין את מי זה נבל. אין דברים אמורים אלא בשביל נבל, שנאמר וימות שמואל וסמיך לב ואיש במעון ומעשהו בקרמל. זאת אומרת, הנביא מתאר לנו שדווקא ביום שמות שמואל יש מישהו שנמצא בבית. אמר הקדוש ברוך הוא, הכל סופדים ותופכים על ליבו, על מיטתו של צדיק, והרשע הזה יושב עושה מרזחים. איך אתה עושה חגיגות ביום הזה ששמואל מת? הקדוש ברוך הוא מתאר שיש פה איזה ניתוק אדיר אצל האדם הזה. איזה רשעות מכלל ישראל. אבל דוד מה הוא אומר? הורג או נהרג, רודף או נרדף, הולך אני ועושה גמילות חסד לצדיק. דוד המלך הולך, אומר אני לא יכול ללכת, אם אני אגיע להלוויה המלכותית הזאת, אז יהרגו אותי. ואסור לי להסתכל, אסור לי לאבד את עצמי למוות, ולכן הוא בורח למדבר. הלך ועשה איתו חסד. ההתנגדות הזאת של נבל לכרמל, לשמואל, היא לא מופיעה רק בחגיגה הזאת שהוא עושה, גם בהמשך הדרך, שיבצר שיח בין עבדי דוד לבין נבל, הוא יאמר להם, והיה נבל לדוד, ויאמר, מי דוד ומי בן ישי, רבים העבדים שמתפרצים איש בפני אדוניו. אז המדרש מלמד, כלום הוא בטוח אלא על שתי טיפים שמשכו שמואל. היכן הוא שמואל והיכן הם טיפיו? רואים ש... דוד ונבל בשיח שלהם מגיעים מאוד מאוד ליחס של שמואל. ביחס של שמואל, נבל לא סופר את שמואל הנביא. שמואל הוא זה שמשך את דוד למלך בהוראת השם. שמואל הוא זה שהעביר את המלכות משאול לדוד. ונבל הכרמלי אומר, מי זה בכלל? מי זה שתי טיפות? הוא שם לו שמן על הראש והוא חושב שהוא יהיה מלך. היהו שמואל והיהו טיפיו. היהו שמואל והיהו טיפיו זה לא רק אמירה כללית על מתנגד לפוליטיקאי או לנביא הזה. הוא אומר את זה ביום ששמואל מת. שמואל מת. מבחינת נבל הכרמלי גם את הנבואה שלו. מה יש בנבל שהוא כל כך כל כך נלחם בשמואל? מה ההתנגדות? שהוא לא סופר את הפעולות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא ציווה אותו למשוך את דוד. והוא גם בצורה מסוימת לא סופר את המוות הזה. ועושה מסיבות סביבו. הנביא מתאר את האושר שלו. ואיש במעון ומעשהו בקרמל, האיש גדול מאוד, ולא צון. והאיש נבל, ושם אשתו אביגיל, והאישה טובת שכל ויפת תואר, והאיש קשה ורם העלניים, והוא חליבי. ככה מתאר הנביא את האיש הזה. יש פה כמה דברים שצריכים בירור. הדבר הראשון, מה זה הוא חליבי? קוראים לו נבל. שם של שם של ילד הוא מקבל מההורים שלו. ההורים שלו קוראים לו נבל, זה השם שלו. נבל מאז משתמש כל מי שהוא אדם רע כזה, אדם שאין מה לצפות ממנו שם, זה שהוא מנובל, ואדם ענוב, שאי אפשר לבקש ממנו דבר. זה קשור לפה, לסוגיות הללו, לפסוקים הללו. שאומרים נבל, אז הדמות של נבל הכרמלי עומדת מול העיניים. נבל, יש בו איזה קשר, השם נבל, השמות שבו מתעסק קצת בשמות של נבל, אז קודם כל השם של נבל זה מלשון מה? למה נבל הוא כזה אדם רע? נבל, רשע, מלשון מה זה? נבול, נבלה. נבלה זה מציאות כזאת שבה מתארים גוף שאין בו נשמה. דבר שכלפי חוץ הוא מופיע בצורה מאוד מאוד ברורה, אבל הוא חסר את התוכן הפנימי שלו, את האמת הפנימית שקיימת בו. נבל זה משהו מת, משהו מסריח. חז"ל אומרים שקוראים לו קליבי, והוא חליבי. הרלב"ג אומר קליבי שהוא רק הכלב, אכזר כמו כלב. הדבר הזה הוא פלא. איך הורים נותנים שמות כאלה לילד הזה? ילד מקבל שם מתוך סייעת הדשמה של הורים. רוח הקודש נזרקת בהם, והם יודעים לתאר ולהחזיק לרגע אחד בשורש הנשמה. שם זה מהות. שם חושף את האמת שנמצאת בתוך האדם. ולכן שאדם עוסק טוב טוב בשם שלו, הוא מסוגל לזהות עולמות עמוקים עמוקים בתוכו, והמתנה הזאת שקיבלנו כל אחד עם השם שלו, היא זקוקה ללימוד, היא זקוקה לפענוח, היא זקוקה ללימוד. מה זה נבל? מה זה קליבי? אז הרלב"ג אומר זה שם כינוי. הוא מתנהג רע, כמו כלב הוא מתנהג. המפרשים האחרים, רש"י ועוד, מסבירים שהוא משבט כלב, הוא מצאצאיו, הוא משבט יהודה, והוא מצאצאיו של כלב. והדבר הזה הוא פילי מאוד מאוד, שהנביא מזכיר פה את כלב. כי אנחנו יודעים שבמקומות אחרים שבהם יש סיבוך עם מישהו, אז לא מזכירים צדיקים יחד עם רשעים, כמו בקורח ועדתו. קורח ועדתו, כל השושלת מוזכרת, אבל לא מוזכר שהוא בנו של יעקב. למה? כי לא מחברים רשע עם צדיק, שומרים על המקום של הצדיקים. למה פה כלב מוזכר? למה הנביא פה מזכיר בתוך רגעים? זה באמת פרשה איומה, ודמות כל כך כל כך מסואבת, עוד שאני אראה את הדמות המטורפת הזאת. דמות קשה, שמעשה הרע, שהיא מצפצפת על גדול הדור, על הנביא שקיים בדור הזה. מה יש כאן? מה כל כך כל כך חשוב להזכיר שנבל הוא בנו של כלב? נכדו, צאצא של כלב. יש עוד דבר קשה בפסוק הזה, נכון? כתוב בשם האיש נבל ושם אשתו אביגיל, האישה טובת שכל ויפת תואר והאיש קשה ורע מעללים. אז מה הקושי? כן, מי שידך את הזוג הזה. לא כל אחד מתואר ככה. איש קשה ורע מעללים, נבל, ואביגיל היא אישה טובת שכל ויפת תואר. אישה טובת שכל ויפת תואר, בחז"ל אביגיל מוזכרת פעמיים במסכת מגילה. פעם אחת, אחת מארבעת נביאות שעמדו להם מישראל, היא נביאה. נביאה זה לא מישהי שיום אחד הקדוש ברוך הוא בחר להתגלות אליה, לגעת לה באה ולדבר איתה, להעיר אותה בשינה בלילה. נביאה זה מדרגת חיים. נביא, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו אלא לשיר גיבור וחכם. אדם שלקח את החיים הרוחניים שלו עד הקצה, בחר לבנות חיים תקפים, מלאים באושר, בכוח, בחוכמה. אז ממילא הקדוש ברוך הוא על מציאות שלמה כזאת בוחר להתגלות. אביגיל זו דמות מקודשת ביותר, זו דמות עליונה ביותר. היפה תואר שלה גם מתכתב עם הדמות העליונה הזאת שבה. בגמרא בראש השנה, סליחה, במגילה שם גם מופיע שיש ארבע נשים יפהפיות, ואחת היפהפיות שעמדו להם ישראל זה אביגיל. למה חשוב לגמרא ללמד אותנו שהיא הייתה יפה תואר? למה לנביא חשוב ללמד אותנו יפה תואר? מה זה משנה בכלל עם אנשים, עם האימהות שלנו יפות תואר או לא? אנחנו שמחים בעולם הפנימי, בכישרון הפנימי, שיש למישהו כישרון פנימי, זה מה שמעניין. אז החוץ קצת פחות מעניין או לא, אז יכול להיות שכבר דיברנו על זה פה השנה. יופי, יופי פנימי צריך ונדרש להתגלות גם ביופי חיצוני. שיש משהו עולם, יש משהו בעולם הפנימי של האדם, שהוא כל כך עולה, כל כך מושלם, הוא ברמה כל כך עליונה, אז הצדדים הפנימיים של האדם מתגלים גם בחוץ, זה עולם שלם. יש באשת חיל, שקר החן והבל יופי, אישה יראת השם היא תתעלל. אז הגרא שואל, אם שקר החן והבל היופי, אם היופי זה הבל והחן הוא שקר, אז במה נשאר לאשת חיל להתעלל? מה נשאר להלל אותה? אישה יראת השם היא תתעלל. במה? אין לה יופי ואין פה חן. אז כל העולם אומר, היא תתעלל בעירת שמיים שלה. נכון, כלפי חוץ אין בה יופי, בסדר, השקר אכן ואיזה יופי, אבל בעולם הפנימי שלה יכולה להתעלל. הגר"א לא מסביר ככה. הגר"א מסביר שהפוך, שמי שיש לה עירת שמיים, אז היא יכולה באמת להתעלל ביופי ובחן שלה. יש יופי וחן בעולם. המציאות החיצונית בחיים, אצל אנשי קודש, היא לא מציאות כזאת שהיא מוזנחת. אין חלילה שום סלידה מהגוף ולא שנאה בגוף. אלא רצון לחנך את הגוף, להדריך אותו, להוביל אותו למקום מדויק, למקום נכון, למקום אמיתי, אבל אין מלחמה בו, ולכן הדמויות הקודש המופיעות באומה, נשות הקודש של האומה בישראל, הן נשים יפהפיות, בגלל שיש יופי חיצוני שנובע מתוך יופי פנימי, שנובע מתוך עולמות שלמים. אביגיל, הנביא מתאר אותה, חז"ל מתארים אותה, כמי שהיא מושלמת, לא מושלמת בצד החיצוני שלכם, מושלמת בעולם הפנימי, שהופיע גם בחוץ, היא דמות עליונה ביותר. מה היא עושה עם המנוול הזה? מה היא עושה עם הנבלה הזאת? עם נבל? עם האיש הרע, המעללים, מי שידך את הזוג הזה? מי שם אותם ביחד? אנחנו יודעים שאחרי שאביגיין תעזוב את נבל הקרמני, אחרי שנבל ימות, כן, דוד המלך יישא אותה. נבל, אביגיין היא אם המלכות. אביגיין אחד עם נשות דוד המלך. יש פה איזה קשר עצמי למלכות ישראל. אז מה התקועה שם? מי שם אותך בבית הזה? איך הגעת למקום המטורף הזה? בסדר? טוב, אם יש תובנות נשמח לשמוע. הנביא ממשיך, הוא קליבי, וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צונו. דוד נמצא במדבר והוא שומע שנבל עושה איזה חינגה כזאת, וישלח דוד 10 נערים, ואומר דוד לנערים, עלו קרמלה ובאתם אל נבל. אתם יודעים, מעון, קרמל, זה ממש פה, שר המדבר. זה פרשיות שמופיעות פה, סמוכות, סמוך אלינו מאוד. ואומרים, לכו תעלו לקרמלה, ובאתם אל נבל ושאלתם לו בשמי לשלום. דוד המלך הוא מלך, הוא משוח במלך. הוא חלק מהמלכות כבר בעם ישראל. יש מאבק על המלכות עכשיו, זה רגעים, תקופת מעבר קשה בין שאול לדוד, אבל הוא מלך. ודוד המלך עולה לקרמל, למישהו שהוא רם העלנים, למישהו שהוא נמצא ברגעים שכל האומה נמצאת במספד על גדול הדור שעזב אותה. דוד המלך לא בא בביקורת. דוד המלך לא בא באיזה רצון לברר מה נסגר איתך ומה אתה עושה פה. שום דבר הוא לא אומר לו. שלום עליכם. תדרשו, שאלתם לו בשמי לשלום. ואמרתם כל אחי, אומר להם מה לומר. ואתה שלום ואתך שלום. כל אחי זה ברכה. תוסיף ברכה באושר שלך. שתזכה לראות שלום בצלך ובמשפחה שלך. וכל אשר לך שלום. ואתה, שמעתי כי גוזזים לך. אתה רואים אשר לך היו עמנו, לא החלמנו ולא יפקד להם מאומה כל ימי אותם בקרמל. שמענו שאתה עושה מסיבה, שיש איזה רגע כזה של עושר, של ברכה בצון שלך ואתה חוגג. אנחנו הם אותו חיל ששמר על הרועים שלך. שנבל הקרמלי היה שולח את הרועים שלו, יש לו המון המון צון. כשהיה שולח את הרועים שלו למדבר, הוא לא היה שולח אותם משומרים. לא היה שולח אותם צבא. במדבר זה מקום של אסתים, במדבר זה מקום של סכנות. סכנות בדמות בעלי חיים ודאי, סכנות גם בדמות בני אדם. כשאדם עשיר שולח את הצון שלו למדבר, אז הוא שולח עם שומרים. גם זה סוגיה שצריך, אבל נבל שולח בלי שומרים. אבל צריך שמירה, אז מי שומר? דוד המלך אומר לנבל, אני והנערים שמרנו לך על הצון. היינו שם בשבילך. יצאנו ביחד, ושהגעתם למדבר, כולנו הגפנו את מה שצריך. ודאגנו לך לצון, החקנו חיות רעות, כמה פעמים גם ניסתים, שאלנה את נעריך, ויגידו לך, וימצאו הנערים חן בעיניך, כי על יום טוב בנו. מה דוד הולך לבקש? דוד המלך הולך לבקש אוכל. שמרנו לך לצון במדבר, יש בינו נחסי גומלין, לא ידעת, כן ידעת, עזוב. שאל את הנערים שלך, הם מכירים אותנו, אנחנו דואגים לך כל הימים. בנו, על יום טוב בנו, תננה את אשר תמצא את חלבדך, לבינך, לדוד. דוד המלך דבר איתו בלשון מאוד 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 נעימה, מאוד מלאה דרך ארץ. למרות שהבן אדם הזה הוא סובך ביותר, וברגעים הכי גדולים של עם ישראל הוא מתנהג כמו פרזית. הוא עוסק בהרווחות שלו ובמצבים הפרטיים שלו, באושר שלו. דוד המלך, שלום עליכם ולעבדך, לבינך, לדוד. דוד המלך הוא מלך. הוא יכול לגזור עליו ולומר לו, תביא, כי אתה חייב, כי אני מלך, תפרנס את המלכות. הוא לא מבקש ככה. הוא מבקש בדרכי שלום. הוא מבקש בצורה מלאת ענווה. אנחנו במדבר, תקועים, אין קו לוגיסטיקה, אין סופרים במדבר. תן משהו. יש לך עושר, אף פעם לא ביקשנו, אבל עכשיו צריך, אז תבוא. תן לנו להיות שותפים איתך במסיבה, במקום אחר עם ישראל לא נמצא פה, זה רק אתה והעבדים שלך. בקשה לגיטימית. הקושי מתעצם בגלל שדוד המלך אומר לעבדים לומר על יום טוב בנו. מה הכוונה על יום טוב בנו? איזה יום טוב זה? זה פלא, זה לא יום טוב, זה יום אבל. נכון? זה עוד יותר קשה. מה זה יום טוב בנו? חז"ל אומרים, ערב ראש השנה היה. הוא מגיע אליו בבקשה לבקש אוכל ערב יום ראש השנה. לכן גם 10 ימים שנבל יחכה הקדוש ברוך הוא לנבל עד שהוא ירוג אותו, זה 10 ימי תשובה. זה כל זה קורה ערב ראש השנה. הוא בא ואומר לו, תן לנו, אין לנו. אתה חוגג, יש לך מלא עושר, אנחנו נמצאים במדבר בלי אספקה, שמרנו לך על הצון, אנחנו חלק מעבודה משותפת, אנחנו זקוקים. אני דופק למישהו בדלת. ערב ראש השנה. אדם מחפש לייצר איזה זכות, לייצר איזה מפגש יותר עמוק, אמיתי, בקשר בינו לבין אלוקים, ערב ראש השנה, מחפש זכויות. מישהו מגיע, דופק לך בדלת ערב ראש השנה, אתה חייב לו, הוא שאמר לך על הצון, אתה בין כל כך חוגג לבד, זה יום מספד לעם ישראל. משהו צריך יזוז, לא הלכת משום מה לשם, אבל פה תתנהל עם עצמך בצורה נכונה. תראו את התגובה של נבל הכרמלי. כן. הוא שמע את החינגון במדבר. יום טוב בנו, חלק מסבירים יום טוב בנו, שמענו את הצילולים, את כל השמחה הגדולה שיש לך. על יום טוב בנו, בפשטות זה על היום טוב שלך. זה לא יום טוב, זה יום רע, אומרים. שמואל, חז"ל אומרים, זה לא על היום טוב שלך, זה ראש השנה. אבל כשמישהו חוגג דברים כאלה, שאדם עשיר מאוד חוגג משהו, אז כל השכנים שומעים, דוד הוא שכן. זה יכול להיות שהוא נמצא 5 קילומטרים למטה במדבר, אבל בפלטה הזאת, גם עד היום, בקרמל ומעון, למדבר יש מעט מאוד, זה מעט מאוד הליכה. בשביל שרבים עושים אותו, זה הליכה למדבר בצורה הכי הכי פתוחה. במדבר הכל יורד, אתה שומע איזה ראש, רושם שם, יש איזה קול למעלה, אז אתה שומע, הוא שמע, הוא הגיע. עם דוד או עם נבל, העבדים שלו. ככה לפחות הנביא מתאר, אנחנו לא יודעים, כנראה שאנחנו לא צריכים לדעת. בסדר? תראו את התגובה. כן, מקווים, אבל הנביא חושף בפנינו מה שאנחנו צריכים ללמוד. והוא לא מתעסק בזה. והיה נבל את עבדי דוד ויאמר, מי דוד ומי בן ישי? התגובה של נבל היא מאוד מאוד קשה. מי זה דוד? מי זה בן ישי? היום רבו עבדים המתפרצים איש מפני אדוניו. ולקחתי את לחמי, את ממי, את טבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי אי מזה המה. התשובה הזאת היא תשובה מטורפת, שהיא תשובה פילית בקושי שלי. למה לענות ככה? תגיד לא רוצה, סליחה, לא מתאים לי. למה להכניס פוליטיקה? מה הוא אומר לו? מי דוד, מי בן ישי? רבים העבדים המתפרצים איש בפני אדוניו. מי האדון ומי האיש? מי העבדים שמתפרצים? דוד מפרץ בפני מי האדון? שאול בפשטות. למרות שזה מאוד מוזר, בגלל שנבל הוא כלבי, הוא בן כלב. כלב זה שבט יהודה. נבל ודוד הוא מאותו שבט. הוא לא איזה בנימין כזה שמקנה לשאול מהשבט שלו. מאותו שבט, מה אכפת לך? אדם כללי בוא נגיד, הוא רוצה סדר במלכות, נכון? הוא רוצה שיכבדו את המלך. יש פה שאול, הוא המלך, תפסיק להתפרץ בפני אדוניו. הוא לא נראה כל כך כללי. עם ישראל כולו נמצא למעלה, כולו נמצא במקום מאוד מאוד שבור, כואב, ואתה עושה חינגות. זה לא בדיוק מסתדר. רבים העבדים יש מפני אדוניו. למה אתה מערב פוליטיקה? למה אתה מערב חשבונות נוספים? דוד המלך לא בא אליך בתורת מלכות. אתה חייב להביא לי למרות שהוא יכול. הוא נמשך כבר למלך. דוד המלך מבקש בענווה, שלום עליכם, תן לי, תעשה לי, תפתח לי איזה פתח, תן איזה כתף, לעבדך, לבנך, לדוד. למה אתה מסרב? ערב ראש השנה. על יום טוב בנו. מישהו אין לו אוף לשבת. אין לו איך לחגוג את החג הזה הערב. תן לו משהו. תפתח משהו מהלב שלך. התשובה היא מאוד 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 קשה. והפכו נערד, ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי האם מזה הם, אומר, אני לא מכיר אתכם בכלל. זה מה שהוא אמר לו אחר כך, אי דוד ואי בן ישי. נכון? כמו שראינו שם בנביא. הוא לא סופר אותו בכלל, אני לא יודע בכלל מה אתה מדבר, אף פעם לא פגשתי אותך. אין לי שום קשר אליך. ויהפכו נערי דוד לדרכם, וישובו ויבואו ויגידו לו ככל הדברים הללו. הנערים מגיעים אל דוד, אומרים לו, תקשיב, זה התשובה. ויאמר דוד לאנשיו, חיגרו איש את חרבו, ויחגרו איש את חרבו, ויחגור גם דוד את חרבו, ויעלו אחרי דוד כ-400 איש ו-200 ישבו על הכלים. דוד המלך הולך להרוג את נבל. הוא ביקש מה שהוא ביקש, התשובה לא מוצאת חן בעיניו, חיגרו איש את חרבו. יש פה איזה דיון מאוד מאוד מדויק פה בדברי חז"ל, אם אתם רואות, כתוב, ויחגור איש את חרבו, ודוד חגר את חרבו. הוא אומר להם, תחגרו איש את חרבו, אבל הסדר הוא כזה שקודם כל הלוחמים שלו שמים את החרבות, ורק בסוף הוא שם. למה? חז"ל אומרים שיש פה דין לדיני נפשות. שמלך דן בדיני נפשות, דיני נפשות מתחילים מהצד. מה הכוונה מהצד? שמלך שותף באיזה עשיית דין, קודם כל שישמע את השטח, שישמע את האנשים הפשוטים. בסוף יחווה דעה מעצמו. למה? כי אם הוא יגיד את הדעה הראשון, מה יקרה? אף אחד לא יגיד אחרת. המלך אמר, כל אחד רוצה לעשות את רצון מלך ישראל. אז שבכל דין ודין, ממונות, המלך יכול להגיד את עצמו, לא חוששים להתיידים. אבל בנפשות, שהולכים להרוג מישהו, שהולכים לפגוע במישהו, המלך חייב לשמוע קודם כל את האנשים מהצד. תגידו מה אתם אומרים, אחרי שהם כולם אומרים, תקשיב, צריך להרוג אותו. איך הוא מתנהג ככה למלך ישראל? אז רק דוד אומר, כן, גם אני חושב צריך להרוג אותו, והם עולים לקרב. למה פה דווקא מובאת דרשת חז"ל הזאת שדיני נפשות מתחילים מהצד? ולאביגיל אשת נבל הגיד נער אחד מן הנערים לאמור. הנה שלח דוד מלאכים מהמדבר לברך את אדוננו ויעד בהם. מגיע נער, נער זה עבד. עבד שנמצא בבית הזה של אביגיל. ותראו את הניסוח שהנביא מתאר את הלשון של הנער הזה. דוד המלך בירך אותו, בירך אותו. הוא לא נוזף בו, הוא לא מבקש מדין מלכות, הוא אדם רע. הוא מתנהג בצורה עזויה כלפי שמואל. יש את כל הסיבות בעולם להיכנס בו. דוד, הנער זה היה נכון. דוד המלך רק בירך אותו. זה מה שהוא עשה. והתגובה של אדוננו, את אדוננו ויעת בהם. מה זה יעת? שם, שון עית, הוא נגז בהם, הוא נלחם בהם. דוד המלך הגיע לפה בצורה כל כך מבורכת, מאירת פנים, והאדון שלנו נכנס בהם. יש פה שני דברים. קודם כל, זהים את החולשות של נבל בבית. דבר שני, מדברים על החולשות של נבל בבית. יש פה אדון, ויש פה אשת האדון, והנערים זה העבדים של הבית. הם מעיזים להגיע לאדון ולאשת האדון ולהחלך על האדון. תגיד, את יודעת, עוד פעם האדון שלנו עשה פדיחה. דוד המלך הגיע מהשדה, הוא בא לבקש מה שצריך, והתגובה הייתה של ויעד בהם. ואנשים טובים לנו מאוד. לא החלמנו ולא פגדנו מאומה. כל ימי תלכנו איתם באותנו בשדה. אנחנו במדבר, הם אליי נשקים, הם צבא שחי במדבר. הם לא ביקשו לנו שום דבר, דבר אחד שלא היינו צריכים, שלא היו צריכים להוכלים אותנו. הם לא פגעו בנו, הפוך, הם שמרו עלינו, חומה היו לנו. גם בלילה גם יומם, כל ימי היותנו עמם רואים הצון. ואתה דאי אורים התעשי, כי חלתה רעה אל אדוננו ועל כל ביתו. תקשיבו את המילים האלה. והוא בן בליעל מדבר אליו. אין לי מי לדבר. אני מדבר איתך בגלל שהוא בן בליעל. בן בליעל זה אדם מקולל. זה אדם שאי אפשר לדבר איתו בגובה העיניים, אי אפשר לצפות ממנו שום דבר. בואי תעשי משהו, למה? כי חלתה רעה אל אדוננו. הוא דיבר אל דוד המלך בצורה כל כך בעייתית, אנחנו הולכים למות. הוא צודק הנער הזה. הנער קרא את המציאות בצורה מאוד ברורה. הוא זיהה ש400 לוחמים עולים מהמדבר להרוג את בית נבל. איך הוא זיהה את זה? מה אתם אומרות? נכון? מכיר את מי? את העבדים של דוד? הוא ידע שהם ככה... אפשרות, מה עוד? לא שומע. אז מה? הוא ענר. הוא סתם אחד העבדים שלו בבית. אם כבר יהיה את הזיעה. מה? הוא ראה אותה מרחוק. הוא פשוט היה במעמד. כשנבל עונה לעבדים, הוא מבזה דוד. הוא מקלל אותו. מי דוד? מי אדוניו? מי זה בן ישי בכלל? ונתתי לאנשים אשר לא ידעתי מאיזה אמא. אני לא מכיר אותו בכלל. זה הצון שלי, זה הכל שלי, אני לא מבזבז את האוכל על אנשים, הם ימותו במדבר שישרפו. הנער היה שם, הוא הבין שאי אפשר למחול על אמירות כאלה. הוא הבין שיש פה איזה משהו מורכב. ואז אביגיל עושה מה זה. מה זה אביגיל הוא מאוד מאוד חשוב, יש בו הרבה לימוד. היא רצה על דוד המלך עם האוכל, ותמהר אביגיל ותקח 200 לחן ושניים נבלי יין. 5 צון עשויות, 5 סעים קלי ו100 צימוקים ו200 דבלים ותשם על החמורים. ואיך דוד, אני קופט קצת. לסוף הפרק, ויקח דוד מידה, הוא בא לעלות עם צבא של לוחמים, ומה שהיא אומרת, לא, אסור לך להרוג את נבל. יש דיון בחז"ל, למה אסור לו, הוא אומר לה, אני מלך, הוא מרד במלכות, היא אומרת לו, עדיין לא יצאתי בך. אתה עדיין לא מלך, אתה בשלב מעבר, יש מלך בישראל, אתה לא יכול להידון אותו כמורד במלכות. ואז מה שעושה דוד, ויקח דוד מידה את אשר הביאה לו, ולה אמר, עלי לשלום לביתך, ראי שמעתי בקולך ואשא פנייך, הצלת אותי לבוא מדמים, אני נשאר פה, אני לא ארוג את נבל. אבל לכאורה נבל ניצל ממוות. אבל תראו איך הפרק הזה מסתיים, ותבוא אביגיל לנבל, והנה לו משתה בביתו כמשתה המלך, ולב נבל טוב עליו, והוא שיקור מאוד. תראו כמה תיאורים על המצב של נבל. מה התיאורים האלה מבטאים? מה יש לומר על הדברים הללו? יש פה איזה ניתוק מטורף, נכון? הנער הבין שמורכים למות, הוא הזיק את אשת האדון כדי שתעזור, הריצו למטה את האנשים כדי לפתור את הפלונטר, והוא יושב שם במשתה שלו, הוא שותה, הוא שיקור, והנביא אומר, ולב נבל טוב עליו. אין לו שום חשש בלב. הוא לא זיהה מילימטר מזה. ככה הנביא חשוב לציין לנו שעמדה, הוא לא זיהה מכלום מהדבר הזה. הוא שיקור עד מאוד, ולא הגיד לו דבר קטון וגדול לדור הבוקר. כן, שרצה להגיד משהו? ולא הגיד לו דבר קטון וגדול לדור הבוקר. והיא בבוקר בצאת היין מנבל, ותגד לו אשתו. אביגיל מחכה שהוא יתפקח. בשקרות כנראה לא כדאי לדבר עם הבחורצ'י כזה. אז היא מחכה שהוא יתפקח, ושהוא מתפקח היא אומרת לו את הדברים האלה. מה? כמעט באו להרוג אותך, ירדתי עם אוכל ופייסתי אותו כדי שנשאר בחיים. הצלתי אותנו. ומה שהתנובה שנבל, וימות ליבו בקרבו. והוא היה לאבן. והיא כעשרת הימים, ויגוף השם את נבל וימות. וישמע דוד כמת נבל, ויומר, ברוך אדוני אשר רב ריבי, אשר רב את ריב חרפתי מיד נבל, ואת עבדו חסך מרעה, ואת רעת נבל השיב אדוני בראשו, וישלח דוד וידבר באביגיל, לקחת לו לאישה. נבל מת, ודוד אומר, ברוך השם, שהמציאות הזאת נפטרה לא על ידי, מי שנלחם את המלחמה שלי זה הקדוש ברוך הוא. אבל למה נבל מת? מה קרה כאן? חזן אומרים שעשרה ימים עליו שחיכה הקדוש ברוך הוא הם עשרת ימי התשובה לנו. זה קרה בערב ראש השנה, ומאז שהוא פג ליבו ביין, הוא שמע שמה שאביגיל עשתה הוא לב מיתו. ליבו מת בקרבו ונהפך לאבן. ומהדבר הזה הוא כבר מת. למה חיכו לו עשרה ימים? אומרים המפרשים, אומרת הגמרא בראש השנה, כנגד עשרה ימים, עשרה טיפות. שנתן דוד, נתן נבל הכרמלי לעבדי דוד, עשר לגימות שנתן נבל לעבדי דוד. העשר הלגימות האלה מאוד קשות, שהחזל אומרים לנו שהם היו. כי בפסוקים לא מתואר בכלל שהיו עשר לגימות, נכון? איפה היה עשר לגימות? רק הגיעו העבדים ומיד ויעד בהם, מיד צילק אותם, מיד שלח אותם מכאן. למה הנביא לא מתאר את עשר הלגימות הללו? זה רגע שבגללו נבל נשאר חי. משהו פה קיים, משהו פה טוב לפחות בנבל הזה. שאלות מובנות? עייפים פה בצהריים, כן. למה מוזר? נכון. מתחילים בשלום, כל מלחמה מתחילים בשלום, מלחמת רשות. ואם לא רוצים להגיד שלום, אז קמים למלחמה. פותחים בשלום, אבל אם יש לאדם אינטרסים, יש לאדם אינטרסים חשובים, הוא ימות בחג הזה. אין לו איך להתפרנס. אתה עושה חגיגה ואתה לא יכול להפריש משהו למלך העתידי של עם ישראל. והצורה, אני חושב שאם נבל הכרמלי אומר, סליחה, אני לא מתערב בבעיות של המלכות, אני לא חושב שדוד אומר, מי דוד, מי בן ישי, עבד, שקם מפני אדוניו, הוא קורא לדוד המלך עבד. הוא אומר לאנשים אשר לא ידעתיים, הוא לא סופר אותו, הוא מבזה אותו. ביזיונה של מלכות זה משהו שוודאי צריך לתת עליו את הדעת. מי שבזה מלך צריך לעבור מהעולם. בלי מלכות אין כלום. אז זה מה שאביגיל חידשה. ולכן דוד באמת לא הורג אותו. לכן דוד נעצר. אבל האמינה של דוד זה שאני מלך, כבוד המלכות לא יתקיים, הוא ביזה את המלך, הוא צריך למות. במשפטי המלוכה כן. במשפטי המנוחה, למלך מותר אפילו לדון יותר טוב מסנהדרין. מלך לא דן על פי עדים. אם למלך ברור מה קרה, הוא לא צריך שני עדים שיבואו ויגידו לו. מהמקום שלו הוא יכול לבוא ולהניב את המציאות. באמת, כלפי דוד, כלפי שאול, זה סוגיות מאוד רחבות, זה חשוב מה שאתם שואלים. כלפי שאול באמת יש מלך עתידי. דוד המלך לא מוכן לגעת במשיח השם. גם במי שהיה בעבר משיח השם. בשום צורה שהוא לא מוכן להעביר. בני צוריה אומרים לו, קדימה, זה היה נתן השם עבדיך. שאול פגע בכל בית דוד, בכולם. הוא פגע בהם. בית דוד נהרג. ההורים של דוד, בצקלה, כולם מתים בגלל הבריחה משאול. יש הרבה סיבות. יש פה דין רודף. מבחינה הלכתית פרופר בני צוריה צודקים. דוד אומר, אני לא נוגע במלכות. זה הגדלות של דוד המלך. אבל פה, יצא טבעו או לא יצא טבעו, אביגיל תחדש. אבל פה יש איזה מישהו שמבזה אותו, זה משהו שאומר לנו. איך הדברים הללו קשורים לעשרת ימי תשובה? איפה שאנחנו נמצאים? עד מתי השיעור היום? 20? תפילות. יש ירושלמי, אני מקווה שנספיק, יש ירושלמי פה בדף שקצת מסביר את המהלך הזה, ננסה לגעת בו אפילו גם בנקודות, אפילו מלמעלה. אני חושב שהדברים האלה חשובים מאוד מאוד להאמין שבהם אנחנו נמצאים. ירושלמי מסביר קצת מה המשפחולוגיה שהייתה אצל נבל. וזה קצת יכול להסביר לנו מה יש כאן, מה יש בסוגיה הזאת. שלושה בנים היו לחצרון. דכתיב, ובני חצרון ירחמיאל ואת רם ואת כלובי. הוא ירחמיאל קדמו, אלא שנשא אישה גויה. להתפתחות שבט יהודה, יש שלושה ילדים. אחד זה רחמיאל, רם וכלב. שלושה מלכים. סליחה, שלושה בנים לחצרון משבט יהודה. ירחמיאל, הוא היה בכור ירחמיאל. הוא היה בכור קדמי. אלא שנשא אישה גויה להתעטר בה. ותהי אישה אחרת לרחמיאל, ושמה אתרה. רחמיאל, בסדר הזה של המלכות, בשבט יהודה יש מלכות. אז בסדר הזה של המלכות, ירחמיאל היה צריך להיות המלך הראשון, אבל הוא נשא גויה, ולכן הוא איבד את הזיקה. רם הוליד את עמינדב, עמינדב הוליד את נחשון, נחשון הוליד את שלמה, ושלמון הוליד את בועז, ובועז נשא את רות. נשא את רות, גם היא אדומית, אמנם גיורת, אבל גם היא לא זכאית למלכות. נבל, נבל, אתם מן דחלובי. נבל הוא בן כלב. אמר נבל, לד בישראל בר תבין מינים. עדה ודכתיב איש במעון ומעשו בקמל ואיש גדול מאוד והוא חליבי דעתי מן כלובי. הירושלמי הזה מסביר לנו קצת איזה הלך רוח, איזה מחשבה מסוימת שמחזיק נבל בראש שלו. מחשבה שאולי צריכה, אולי מאפשרת, להבין את כל ההתנהלות הזאת של הטיפוס הזה ובאיך שהוא מתנהל. נבל עושה חשבון בהיסטוריה המשפחולוגית שלו, בשבט שלו. משבטים מעמידים מלכים, זה שבט יהודה. שבט המלכות זה שבט יהודה. ושנבל הקרמלי מזהה את המלכות, הוא בודק מי יכול להיות מלך. ירחמיאל הבכור נשא גויה, הוא עזב את כרם ישראל. הוא כבר לא יכול להיות שותף בענייני המלכות. דוד, בועז, נשא אדומית. זה גם סוג של גויה, הוא גיורת, אסור, וכתוב לא תבוא ואדומי בבית ישראל. דרשו חז"ל אדומי ולא אדומית, אבל נבל לא מקבל את הלימוד הזה. הוא רואה בבועז גם מישהו שהתקלקל בזה שהוא נשא אדומית, ולכן לא נשאר רק בן כלב. מי בן כלב? אומר נבל אני. לד בר בישראל תו מיני. תו מיני זה לא רק הכי טוב. אין אף אחד בעולם, בעם ישראל, שראוי להיות מלך יותר ממני. אני המלך. ונבל לא רק רואה את זה בבית המדרש שלו, במחשבה שלו, בתפיסה שלו כלפי השבט שלו ואיך שהוא מנהל את המלכות, נבל ממש ממש חי כמו מלך. יש משהו במציאות שמסתדר מאוד 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 לנבל להתנהג כמו מלך. רואים את זה בפסוקים. קודם כל נבל הוא עשיר. עשיר מאוד 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 מאוד. האיש וכרמל, האיש במעון ומעשה הוא בכרמל. גם אם מעון וכרמל היום, הם כמו היום, צמודים אחד לשני, זה שטח אדיר, 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 שקיים בין העולמות הללו. העושר של נבל הוא כל כך גדול, עד כדי כך שהוא לא יכול לגור באותו מקום עם הצון והבקר שלו והעושר שלו. עושר לא מגיע לאדם סתם. אדם עשיר זה לא אדם שנולד יום אחד עם ירושה. כל האנשים שנופל עליהם איזה 10 מיליון יום אחד, הם נהיים האנשים הכי מסכנים בעולם. הם מאבדים את הכסף שלהם תוך שעתיים ואת החיים שלהם תוך שבוע. עושר נולד מתוך זה שאדם חי מדרגת חיים גדולה. עושר מגיע לאדם, לאדם שיש בו יציבות נפשית, רוחנית, שהוא יודע להשיג כסף, הוא אדם כישרוני מאוד. אדם עשיר זה אדם עם נפש אדירה, שלא משנה כמה הכסף יתנתן לך, אתה לא עוזב את אלוקים, אתה לא עף על עצמך. אתה לא שוכח שיש לך אלוקים בעולם. והאדם הזה הוא עשיר. האדם הזה הוא מלא מלא עושר. הוא חי במודעות של מלכות. הוא שולח את העבדים שלו למדבר עם הצון, הוא לא סופר בכלל מה יקרה להם. שלח אותם עם שומרים, עם רועים, תדאג להם, לא, שום דבר, אין שום בעיה. דוד המלך מגיע, לבקש ממנו אוכל. הוא לא עושה בכלל חשבונות בכלל מה יקרה לדברים שהוא יאמר. הוא לא סופר את דוד המלך, מי דוד ומי אדוניו? לא, מי זה בן ישי בכלל? איך הגיע בכלל? אני לא נותן לאנשים אוכל. שנבל הכרמלי, לפי זה, לפי ירושלמי הזה, שנבל הכרמלי אומר לדוד המלך, רבים העבדים שמתפרצים איש מפני אדוניו, הוא לא מתכוון לדוד, לשאול. שאול הוא משבט בנימין, ברור ששבט בנימין זה שלב מעבר, משיח בן יוסף, ברור שהמלכות יצמח מדוד, ברור שעכשיו שבט יהודה צריך להניג את החיים. אבל שנבל אומר, רבים העבדים שמתפרצים איש מפני אדוניו, הוא לא מתכוון אתה נלחם עם שאול ואני אדם של שאול. מה הוא מתכוון? אתה נלחם בי. אני המלך. למה נראה לך בכלל שאתה מברש מלכות שיורד אל המדבר, שאתה עושה צרות למלכות הזאת של שאול? מה הקשר בכלל? איך נכנסת לפה בכלל? אתה בן אדומית. רבים בישראל לא דרשו אדומית ולא אדומית. לא קיבלו את דברים חזר. ביזו את דוד המלך. ולכן אין לך שום קשר למלכות. נבל הכרמלי ברוך שהוא מלך. הוא ברור שהוא מלך בגלל שבבית שלו גם מסתובבת מלכה. צריך לדעת, זה לא טכני, זה לא עלוב לגמרי. זה לא מורכב בלבד. יש בו כישרונות אדירים. האדם הזה הוא מלא כישרונות של מלכות. לכן יש לו עושר, לכן יש לו תעוזה, עוצמה אדירה. דוד המלך לא כל הזמן היה במדבר לשמור לו על הרועים. אבל גם לפני שדוד המלך היה במדבר, הם ירדו למטה לבד ולא קרה להם כלום. יש בו תעוזה, יש בו גבורה, ובבית שלו מסתובבת איזה נביאה. יפה תואר אחת, איזה מישהי שעתידה להיות באמת עם המלכות. יש משהו בנבל הכרמלי שהוא באמת באמת גדול, הוא באמת מפואר אל מול העוצמות של החיים והנהגת החיים של העולם הזה. אבל רק דבר אחד יש, הוא לא נמשך למלך. הוא מלך, מצד העולם הזה יש בו כישרונות מטורפים, ממש מטורפים, הוא יודע לעשות דברים מדהימים, עושר ומלכות ומה שצריך, אבל רק פרט אחד חסר, שאול לא משך אותו למלך. שאול לא מכיר בערך שלו כמלכות, הוא לא מבין שמואל לא משך אותו למלך, הוא לא רואה בו שום דבר שהוא קשור למלכות. הקדוש ברוך הוא לא הצביע עליו כמלכות, כמלך ישראל. אז מה עושה נבל? נבל נלחם בשמואל. אין שמואל, שמואל לא היה נביא. היה שמואל והיה טיפיו. איפה הטיפות שלו בכלל? מת, וכמו שהוא מת, ההצהרות שלו ימותו. לכן נבל, ביום שמת שמואל עושה מסיבות. זה לא במקרה. זה לא סתם איזה טעות כזאת שהוא לא זה. לנבל בראש יש מלכות. הוא מקנן מלכות. המלכות הזאת יש לה הרבה הצדקות. יש לו הרבה עושר. יש בו תעוזה. גם כלפי דוד המלך, גם כלפי הרועים במדבר. הוא הצליח להביא הביתה איזה אישה כישרונית מאוד שעתידה באמת למלוך על ישראל. היא לא סתם טעתה בו. היא לא סתם במקרה מישהו שווה אותה, איזה מישהו הרביץ שידוך על הפנים. היא זיהתה באדם הזה איזה גודל מציאותי מאוד 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 גדול. אבל ברגע שאדם חי גודל אינסופי, אבל הגודל הזה מתחיל רק ממנו ואין לו שום הצדקה מהקדוש ברוך הוא, הגודל הזה הוא חי רק במישורים של העולם הזה, אבל הקדוש ברוך הוא לא שיתף איתך, אז זה נבלה. זה ממש נבלה. נבלה זה משהו כזה שהגוף קיים, המציאות היא כבר ממש ממש חזותית, הכל נמצא פה, הכל יש כאן, אין שום פער, אבל הנשמה חסרה, הלב חסר. נבל הוא נבל, יש בו הכל מצד העולם הזה, מצד הסדר של העולם הזה, הוא מלך, הוא מלך. אבל הקדוש ברוך הוא לא הכריז עליך שאתה מלך, אז כל הכישרון הזה, כל הברכה שיש בו נהיית לו לרועץ. כל הברכה שיש בנבל, במקום לבנות מלכות מיוחדת, במקום לבנות עולם מתוקן, עולם טוב, עולם שצועד קדימה, תחת זאת, נבל הקרמלי הורס את החיים. רם העללים, המדרש אומר שהוא עבד עבודה זרה, גילה עריות, הוא איש קליבי, אומר הרלב"ג, הוא מתנהג כמו כלב, הוא מתנהג בצורה כזאת רעה. ערב ראש השנה, מישהו דופק אצלך בבית, מדבר איתך בכבוד, כבוד מלכים, לעבדך לבנך לב דוד, נקי. הוא אומר לך שאין לו מה לאכול בחג הזה, ערב ראש השנה, תן לו. והוא ביד בהם, הוא זורק אותם לכל הרוחות. חז"ל מלמדים שהפר בין מלכות אמת של דוד המלך למלכות של נבל היא תמונה כאן בפסוקים. מלכות אמת של דוד היא מגיעה מזה שדיני נפשות מתחילים מהצד. כשדוד המלך רוצה להנהיג משהו במציאות, אז הרבה לפני שהוא אומר, אני אומר ותעשו אחריי, הוא שואל את השטח, מה אתם אומרים? מה יש בכם? מה אתם חושבים על מה שקרה כאן? אחרי שהמציאות אומר, צריך להרוג אותו, אז הוא מצטרף ואומר, יאללה, באמת בואו נהרוג אותו. דוד המלך הוא מלך של הקשבה. זה נכון שבעיניים שלו הוא רואה משהו, אבל הוא קודם כל רוצה לדעת מה קורה מלמטה, מה אתה חושב, מה המציאות אומרת, אולי אני מפספס משהו. ההפך הגמור זה נבל. נבל חי בתוך איזה כלוב כזה של דמיונות, של מלכות. כל העולם יודע לצעוק מהצד, המלך הוא עירום. כל העולם יודע לצעוק שהוא רם ידבר אליו, בן בליעל, הנערים בבית, האישה, הרועים. כולם יודעים שיש בו איזה אדם מתוסבך על כל הסיפור שלו. רק אחד לא יודע. רק אחד אין לו מושג. אין לו מושג בכלל מה קורה איתו. כל כך אין לו מושג. עד שנער פשוט בתוך העבדים שלו יודע לזהות שהוא הולך למות עם 400 איש שהולכים להילחם בו. 400 איש מגיעים אליו בדרך, ומה שיש לו לעשות זה לשתות לבורק העין. הלב מלא, הלב שלו מלא מלא בראש. כשאביגיל מצילה אותו והיא באה לספר לו שהיה פה איזה מלך שכמעט הרג אותו, היא אומרת לו, נתתי, הצלתי אותנו, זה בשורה טובה, ברוך השם, נשארת חי, כמעט הגיעו לפה 400 חיילים ולא שהוא. דוד המלך אומר, אני לא משאיר לו ככל המשתים בקיר, אני לא אשאיר שם אף אחד. מעלי חיים אני לא משאיר. אני תובח את הכל לשלי, חרם, כמו שהמלכות יודעת לעשות. אני הולך לגמור את הכל מנבל. יצילה אותו ממציאות כזאת של חורמה, של אובדן. אז נבל היה צריך לסמוח. אבל נבל הוא שמח. למה? בגלל שמלך שחי בדמיונות אינסופיים, שהוא מלך, מלך, מלכות, יש לי מלך. כשיום אחד מפוצצים לך את הבועה הזאת של הדמיון, אם אין לך משענות, אם אין לך איזה משהו כזה מציאותי שמחזיק אותך, אז הלב נהפך לאבן. הלב בחזן זה תיאור שלא שייך רק לשכל, שייך לכל חשבון החיים. לב הוא מלך האיברים. יש בו איזה משהו כזה שמקשר את כל הכוחות כולם. אביגיל ניבצה לנבל חלום של שנים, תפיסת עולם של שנים. ירחמיאל נשא גויה, בועז נשא גויה, אני מלך בישראל. למה נבל לא מפחד מדוד? הוא אומר, למלך נעשים ניסים, אין מלך אחר, אף אחד לא יכול לבוא לכאן. ושאביגיל אומרת לו, הורדתי מהאוכל שלך לחלקל לדוד, ובלי לזה היית מת, אז הפחד הזה מזה שעוד רגע הוא היה מת, הוא מחלקל, בו שהוא לא היה מלך. והכאב הזה של ניפוץ המלכות הדמיונית, הוא עושה את הלב לאבן. אבל הקדוש ברוך הוא, מחכה לנבל. דרשו השם ממצו, קרוב ואותו קרוב. פעמים הללו בעשרת ימי תשובה, הקדוש ברוך הוא מחכה גם למציאות כזאת שהיא הכי מסובכת, שהיא רעת מעללים, שהוא בן בליעל מדבר אליו, שהוא כולו נבלה. נבל אומר כל הזמן, אני קליבי, אני בן כלב, אני הולך למלוך. וכל העולם, כל השטח, כל החיים, מסתירים איזה מבט, הוא מתונף, הוא עלוב, איזה מלך הוא יכול להיות? הוא חסר כל ברכה. נגמר לי מזמן הזמן. העשר לגימות הללו של דוד המלך, הם לא נמצאות בפסוקים, איפה הוא נתן אותם? עשר לגימות של נתינה קיימים בכל אחד בחיים. אפילו בנבל, אפילו ברם העללים ובמסובך הזה, יש איזו נתינה טובה. ובימים האלה הקדוש ברוך הוא רוצה שננפץ את כל המלכות הדמיונית שיש לנו כלפי עצמנו, כלפי העולמות שאנחנו חושבים שהם קיימים סביבנו, כלפי האמיתות שאנחנו חושבים שהם קיימים בצורה כזו או אחרת, ונקום לבנות מלכות אמת. מלכות אמת נבנה דרך הנטיות הטובות עלינו. דרך עשר הטיפות הללו שנמצא בכל אחד ואחת, בכל המקום שבו אדם נמצא, המקום המסובך ביותר, יש איזה רגעים כאלה. הקדוש ברוך הוא חיכה לנבל עשר ימים, ולכן הוא חכה לכל אחד ואחד מאיתנו. המלאכת השם מאפשרת לברר מה המלכות האמיתית, ואיך המלכות הפרטית נבנית. יש מלכות בישראל, אבל דרך המלכות האמיתית בונים אותה, ולא דרך מלכות דמיונית. שנה טובה, גמר חתימה טובה.